אבל בסדר, אין תרמות,
כל בסדר
ככה, פעם ככה.
מה חשב?
יום שישי את השנה הנכד של אחותי נהרג. הוא היה מפקד צוות.
תבדוק אם המשפטות
החלה יש להם בעזה
או שהכל נרגע.
הם מגנות.
סבר בבקשה, אינדנה.
את המיטקה.
תוכלו, יש להם תוכליות לגבי.
לא, אני מכירה אותם, את המשפחה הזאת.
שלומי.
מי? מי אמנם לא נוט לאנגל?
שני?
שני.
שני זאת הדודה.
אני לא שמעתי כלום, אבל זה יותר ביטחון. לא, שלא נתקע פה עם הילדים. אז רק תעשה בירור. סלח לי הודעה, אני בישיבה. טוב, שלום לכולם. תודה למי שהגיע. תודה למי שהגיע בפיזי ולמי שהגיע ולמי שאיתנו בזום. גם המליאה הזאת כמו הקודמת היא מליאה עם כמה דברים טכניים, אבל לא פחות דברים מהותיים. לא תהיה, היא תהיה קצרה. אני מקווה, אני כבר מכין אתכם ששתי המליאות הבאות אחר כך, גם בסוף החודש הזה, בסוף נובמבר, גם דצמבר תקציב, בסוף נובמבר יש לנו מליאה קצת יותר עמוסה. גם יש לנו שם תקציב ועדים, גם אישורי תברים, אז אם מליאה שתהיה קצת, תיקח קצת יותר זמן, אבל לא, מכיוון שאת בדרך כלל סופרת לי, אז אני מזכיר לך כבר עכשיו שיש לי שתיים, כאילו, שהיו
יותר
בדיוק. אז ברוכים הבאים, מליאה מספר 10 שנת 2024. כמו תמיד, אני מבקש לאשר את הפרוטוקול של המליאה הקודמת, שהגיע לכם, שהייתה ב-13 לעשירי. אז אם בין התנגדויות, אני מבקש מכולם לאשר את הפרוטוקול. מאשרים. תודה. יריב מאשר, יורם. תרים אותה יד, זה בסדר.
מאשר.
מה? ואני מבקש לאשר את ההשתתפות של חלק מחברי המליאה בזום.
אפשר לא לאשר את יריב?
מה?
אפשר לא לאשר את יריב?
את תראה להצביע נגד יריב, אז מאשרים את קיום חלק מהישיבה בזום. בסדר, תודה. עידן, בוא תודה לבטוח.
כן, תודה.
אז ככה, מאחורינו חג סוכות, החג סך הכל עבר, אנחנו בחגים, חלק מהמועצה, נמצא בחופשה ובבית, אבל חלק אחר מהמועצה, אנשי השטח שלנו, במיוחד באגף תפעול, זה דווקא תקופת העומס שלהם. סך כל החג עבר עם יחסית תנועה קצת פחות מאשר בחגים בשנים עברו, בגלל כמובן המלחמה והכל, אבל הייתה פה תנועה, הייתה פה תנועה ערה. אנשים קיבלו פה שירות ראוי, כמו שאנחנו רגילים, פסטיבל התמר, עבר מצוין, עבר מצוין, היה הקהל מאוד מאוד היה צמא קצת לאירוע וקצת לתרבות וקצת שמחה, היה במצב שגמרנו 5 שעות של ערב הופעה, הדי-ג'יי כזה קצת ניגן ללוות הקהל החוצה, 2,000 איש מתוך 6,000 או 7,000 נשארו והמשיכו לרקוד, לא רצו ללכת, הגיע למצב שהיו צריכים לבקש מאנשים לצאת, כי רצינו לשחרר את השאטלים שלקחו את האנשים חזרה לחנייה. באמת ערבים מאוד מאוד מוצלחים, קהל באמת עשה זה. היה לנו, לפני הפסטיבל היה לנו אירוע, הפסטיבל היה על סף לא להיות מאושר, בגלל ויכוחים בין הצבא למשטרה, מי לוקח את האחריות על קיום הפסטיבל. זה דבר שמשפיע על קיום אירועים בכלל בכל אזור הדרום. מאילת, דרך הנגב המערבי, כפר הנוקדים, האזורים שלנו וצפונה. אנחנו, נדיה באמת תרשמי לי שאני צריך לדבר עם מנכ״ל משרד התיירות, לראות איך אמורה להיות פגישה עם המשטרה ועם הצבא כדי לדייק שם את
מה, למקבות המלחמה?
זה עושה אירוע בערד או בתל אביב, אין צבא. יש משטרה, אין משטרה את האירוע. כשאתה מגיע לשטח שלנו שהוא שטח תקבול, זה נקרא בטאפ צהל. כל השוטף הוא באחריות צהל. המשטרה התעקשה לקבל מהצבא אישור בכתב את האירוע. הצבא כתב, אין מניעה ביטחונית לקיום האירוע.
אבל זה משהו שכל שנה הייתם מתמודדים?
לא, בדרך כלל נושאים סיור, הצבא מעביר את, את השיבוץ כוחות שלו, איפה הוא שם השורים הנדרשים, כי בסוף היא אחראית על אירועים ועל סדר ציבורי. הפעם, בניגוד לפעמים אחרות, ביקשו מהצבא, איתנו עד אלוף הפיקוד, אלוף פיקוד האום, עניינים, בסוף קיבלו ביום שלישי, יומיים לפני הפסטיבל, הגיע בתשע בערב אישור, בכתב, שכתוב שם, אין מניעה ביטחונית לקיום האירוע. קיבלנו טלפון מהמשטרה, אירוע מאושר, פתחנו בקבוק, הרמנו כוסית, חגגנו, אחלה, יש לנו אירוע. למחרת 12 בצהריים, 5 שעות לפני כניסת החג, מתקשר מפקד התחנה, אומר, אין אישור לקיום האירוע, אנחנו דורשים שהצבא יכתוב שהוא מאשר את קיום האירוע.
זה כן קשור לנובה.
זה קשור לתחקירים על הנובה. והצבא אמר, כתבנו לכם אין מניעה, למה אתם צריכים שיהיה כתוב יש אישור? כלומר, מבחינה ביטחונית לאף אחד לא הייתה בעיה. הקיצר, חוץ מראש הממשלה, שר הביטחון, רמטכ"ל, שר לביטחון פנים, שר הנגב והגליל, מפכ"ל המשטרה, כולם התחילו עם האירוע הזה, 5 שעות לפני כניסת החג. כולל שיחה שלי עם בן גביר, שעה לפני כניסת החג. כולם, 6:30 בערב, החג נכנס, לא הגיעו להסכמות, הוגשה עתירה מנהלית, נגד הצבא, נגד המשטרה ונגד המועצה, על ידי המפיק, כשאנחנו בצד שקיבלנו את העתירה, ורד בילתה את ערב החג יחד עם אורן ביתי בתוך האירוע הזה, ואז פרקליטות המדינה שמייצגת את המשטרה ואת הצבא הייתה צריכה לתת את התגובה שלה, סגנית פרקליטת המחוז ב9 בערב בערך נתנה תשובה ששניהם כל אחד בתחומו לא רואים מניעה בקיום האירוע, וב11:30 בלילה בערב החג שופט תורן מחוזי בבאר שבע, בן טולילה, מסתבר שהוא החתן של אהרונוביק, נתן פסיקה לקיום האירוע. אז האירוע התקיים, הבעיה היא שנגיד שבוע אחר כך האירוע בכפר הנוקדים, והם עוד פעם הלכו עם עתירה לבית משפט. כי עדיין הסוגיה כסוגיה לא נפתרה, וכרגיל מועצה אזורית תמר שעוסקת בפתרונות לבעיות לאומיות, אז עכשיו מקדמת עם משרד התיירות פגישה של המשטרה והצבא כדי לייצר פתרון, כי יש פסטיבלים, יש גם הרבה פסטיבלים ויש הרבה אירועים שהם אירועים פרטים של אנשים שכרגע לא מקבלים.
יש אשרם, שיזפון שם?
נו.
כן, סוכה במדבר, אשרם במדבר. כל שבוע יש שם אירועים בסדר גודל של אלפים. כל המדינה נוהרת לשם, צעירים ולא פחות מהנובה. בלי רעש, בלי צלצולים, בלי... לא יודע, והכל ומאושר ומסודר והכל. למה פה זה צריך להיות ככה? ופה...
א', כרגע לא מאושר אף אירוע בדרום. ואם הם אומרים שזה מאושר...
האחרון היה ב-29.
נראה, אתמול היה אירוע בכפר הנוקדים, 5,000
איש. נכון, זה האירוע שהוציאו על הרבה מניעה.
זה שטח פרופר משטרה.
לא, זה גם בתפצל.
אבל הוא התקיים.
נכון, כמו ששלנו התקיים.
אבל זה
עבר אישור בית משפט. אנחנו לא רוצים, אבל אני לא רוצה שכל מפיק אירועים יוכל לתת צו.
היה להם סיפור.
אני יודע, זה אותו סיפור.
היה להם סיפור נהד.
הקיצר, אבל בסוף הפסטיבל עבר, וזה כמו שכולם מכירים, היה אירוע חדירה של הגדר בגבול ירדן ליד יישובי הכיכר. האירוע טופל על ידי הצבא במהירות, ביעילות. חלק מזה שיש תגבור של כוחות הצבא באופן כללי מאז 7 באוקטובר, וחלק מזה שהיה גם תגבור לקראת החגים של המרחב הזה. האירוע הזה השפיע באותו יום נקודתי, גם סגרו פה את החופים, סגרו את כל הכבישים מסביב. אני ובני הקב"ט היינו בכיכר סדום בזמן האירוע, מורן עם הצוות שלנו פתחה חמל אחורי בערד, כי הכבישים היו סגורים, היינו צריכים להתקן את המפעלים של כבישים, של מסעיות, של עובדים, של... יש פה מערכת שלמה שעובדת בתוך האירוע הזה, וציבור שלם שצריך לקבל שירות מאיתנו בזמן אירוע כזה, כמובן יחד עם התושבים שלנו. אז גם פתחנו חמל בעיר ערד בעקבות החדירה, ותקשרנו גם עם המפעלים ועם כל המערכות. סך כל האירוע הזה עבד מאוד יפה. אנחנו בעקבות האירוע גם הייתה לנו עוד פגישה יחד עם נציגי החטיבה ונציגי האוגדה, עם הרבש"צים של היישובים. אנחנו בקשר ישיר איתם כל הזמן על כל הדברים האלה, והם גם בקשר ישיר עם הצבא. אנחנו גם מנסים לעשות פיילוט. אחד הדברים שאני ראיתי בעקבות התקופה הזאת, שיש איזשהו עיוות, עיוות אבולוציוני ביישובים, בעיקר הוותיקים, עין גדי ונאות הכיכר. החבר'ה הצעירים גרים בבתים יחסית חדשים עם ממ"דים, החבר'ה הוותיקים יחסים בבתים ישנים בלי ממ"דים, והם אלה צריכים להיכנס למקלטים שנבנו בשנות ה-70, שבמקרה הטוב, אם הם יגיעו בזמן ויצליחו לרדת למקלט, לא בטוח שיצליחו לצאת משם, כמו שהמקלטים שלנו בנויים. ולכן אנחנו מקדמים עכשיו פיילוט יחד עם עין גדי ויחד ואחד עם פיסה אדום, ועושים תוספת של מיגוניות ליד המקלטים, על מנת שיקל על האנשים למצוא מחסה באירועים של ירי תלול מסלול על היישובים. רק לסבר את האוזן, אני עוד שנה בן 60, הפעם הראשונה בחיי ששמעתי אזעקה, זה היה ב-14 לאפריל 2024, בהתקפה הראשונה מאיראן. עד אז בחיים לא שמעתי אזעקה. פעם קודמת שהייתה אזעקה בעין גדי הייתה ב-91, קראו לזה אז נחש צפה, למי שמספיק זקן פה כדי לזכור, ואני הייתי כבר בערך כבר במזרח, לא הייתי בארץ.
ואיך מבטלים את הנחש צפה, אתה זוכר?
לא יודע, לא הייתי אז.
גשם סגול, גשם זה.
נחמן שי.
אז באמת, אז אנחנו גם עכשיו חשופים כמו כל מדינת ישראל, ולכן אנחנו בתיאום עם היישובים, מתחילים פיילוט בעין גדי וחפשים פתרון איך לסייע לתושבים. הייתה לנו בפגישה עם קיבוץ עין גדי לגבי הפרויקט של הכפר נוער החינוכי. אנחנו בונים מחדש את הבית ספר, בונים את הפנימייה בשטח שמיועד לשטח חינוך. היום הפנימייה נמצאת על שטח שהוא שטח מגורים של הקיבוץ, כחלק גם ממה שנבנה לפני, לא יודע, 40 או 50 שנה, ולא תואם היום את הצרכים של התלמידים שלנו. הייתה לנו פגישה עם ירון אוחיון, מנהל הפיתוח קרקע בקק"ל, פגישה מצוינת. יש התחייבות של קק"ל, דודי.
כן, שמעתי.
התחייבות של קק"ל לפתח השנה 640 דונם בכיכר, ושנה הבאה עוד 650, סך הכל 1290 דונם יפותחו בשנתיים הקרובות בכיכר סדום לצורכי חקלאות, וגם קק"ל השתתפו בפיתוח התשתיות למחנות הזמנים שאנחנו בונים בכיכר סדום. זה הישג מאוד מאוד גדול, ופעם ראשונה אחרי הרבה מאוד שנים שקק"ל חוזרים לפעול באזור שלנו בכיכר סדום, בפיתוח של חקלאות ושל התיישבות, ואנחנו מאוד שמחים, מאוד שמחים על כך. עבודה מאוד יפה גם של דדי, גם של רונן, אגף יישובים, עשו עבודה מאוד יפה עם קק"ל, כמובן גלעד, הנדסה, כל החבר'ה. הסתיים סוף 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 אחרי הרבה שנים פרויקט האולמות בעין גדי. נגזרה בריכת הפעוטות שחויבנו על ידי משרד הבריאות לעשות כדי לקבל את הרישיון הקבוע של הבריכה בעין גדי. הייתה לנו פגישה מצוינת עם חקלאי כיכר סדום להצגה של פרויקט הגזיפיקציה, בשאיפה שבערך חצי שנה מהיום הפיילוט יעבוד ו-60% מהפסולת החקלאית יהפוך לחשמל, ובעצם אנחנו נהיה נושאי בשורה בפתרון לבעיית הפסולת החקלאית, שתתחיל מהכיכר ובעזרת השם בשנים הבאות תתפשט לכל אורך כביש 90 מאילת ועד הכנרת. פרויקט מאוד 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 מעניין, המועצה משקיעה בו הרבה מאוד משאבים, גם של כסף, גם של משאבי ניהול, במטרה לייצר פתרון אמיתי לבעיה שמציקה כבר הרבה הרבה מאוד שנים לתושבים, ואנחנו מקווים שיהיה גם יהיה לזה השלכה לבעיות אחרות. איך שכחתי? לפני, זה היה ביום חמישי, שמעתי את הפדיחה הכי טובה ששמעתי לדעתי בעשור האחרון, אם לא בשלושים שנה האחרונות. הגיעה אליי כרמית, מנהלת מחלקת תברואה, ואמרה לי שהיא קיבלה טלפון מדני בר שלום, דני אי שלום?
כן, אי שלום.
אי שלום. שהוא ממונה על המזיקים במחוז דרום במשרד הגנת הסביבה, והוא התקשר אליה להגיד לה שהירדנים התקשרו אליו, והם באים בטענות שהזבובים מכיכר סדום מפריעים לירדנים.
אז איך תוכיח של מי הם?
הגיע הזמן, הגיע הזמן, שהתלמנו את זה טוב.
אני נקרעתי מצחוק, אבל מה שיצא מזה, שהיום ברגעים אלה מתקיימת פגישה בין הירדנים לבין משרד להגנת הסביבה, ומתואם לנו פגישה אחרי זה עם משרד הגנת הסביבה, הירדנים מבקשים לשתף פעולה בבקשה שהגיעה מהם, בטיפול בבעיית הזבובים. אז יכול להיות שאולי יש גם חמור לבן קשור למטה ויש עליו משיח, אני עוד לא בטוח, אבל זה באמת, לא אכפת לי על זה שהם התלוננו, כן, זה בכוחך בעיניי, אבל עצם זה שדווקא בתקופה הזאת הם מבקשים לעשות איתנו עבודה משותפת ושיתופי פעולה ולנסות לפתור את הבעיה, אז
היה ניסיון גם כמשך מודל.
כן, כן.
כן.
וזה התפוצץ בגלל איזשהו ראיש שהגיע מהדרום, איזה אפנדי טען שהאדמות שלו, ושום דבר לא התבצע פה בלעדיו.
בסדר, כרגע הבקשה שלהם, היום יש פגישה של משרד הגנת הסביבה עם המקבילים, הסוג של מקבילים ירדנים שלהם בעניין הזה, ואני מקווה שהסיכום הוא שהם ייפגשו איתם, הם ישמעו מה הם מציעים, ואז אנחנו נשב ביחד ונראה מה ניתן לעשות באירוע הזה. ישראל היום החליטו לעשות כתבה בנושא גבולות, על כל גבולות, סדרת כתבות בנושא גבולות, כתב בשם דוד פרץ, ואת הכתבה הראשונה הוא עשה אצלנו, הסתובבתי איתו, גם אני, גם הוא נפגש עם רונן שושני, היה גם בשטח על הגבול שם, בחלקים בנחל ערבה, חלק מזה. ציינו את יום האבל הארצי.
מה הכוונה שלו לעשות?
הם עושים סדרה כתבות על החיים, על הגבולות.
לא בקטע של גבולות בין מועצות.
לא, גבולות.
לא ועדת גבולות.
אני יודע, מסוגלים הכל.
מי שנחווה ברותחין, אז
בדיוק, יודע לי זה. לא, כתבה על נושא גבולות, הם עושים סיבוב על כל הגבולות של
ישראל. החיים על הגבול.
החיים על הגבול, בדיוק.
עכשיו אין את הצפונים ואת הדרונים, אז תפסים אותנו.
ציינו את יום האבל הארצי על אסון 7 באוקטובר. היה לנו פה סיפור, יש לנו עובד בחברה הכלכלית בשם רן חיון. רן חיון הוא בחור שגר במושב ליד נתיבות, על כביש 25, והוא מסיפור שלו שהוא בקבוצת ריצה, יצאו לריצה בכל האירוע שהיה להם סביב ההתקלות שלהם עם החיילים וחיילים שנשארו לשמור עליהם, והם בסוף היו שלושה חבר'ה שיצאו לרוץ, שלושה חיילים שהגנו להם, רק הוא ועוד חייל שרדו מהאירוע הזה. סיפור מאוד, כמו אני מניח, מאות אם לא אלפי סיפורים, אבל כשזה בן אדם שעומד מולך, מה שנקרא, מסתכל בלבן של העיניים, מספר את הסיפור ומראה, גם הם התחברו שם באיזה מתקן של מקורות, ליד יד מרדכי, יש שם את המצלמות של המתקן, רואים את כל האירוע, זה משהו מאוד זה. נפגשתי בחג עם רעיה שרקי, מנכ"לית רט"ג, נפתחה בשעה טובה, המבואה של נחל בוקק, מבואה תיירותית, אפשר לקנות שם ארטיק, יש שם שירותים, אפשר לשבת, הנחל עדיין הוא נחל פתוח לציבור, אבל יש שם אלפי, אם לא עשרות מטיילים בשנה, וזה עוד מיטוב מהמילה הטבה של השירות שניתן להם באזור. אנחנו מסתתפים בפיילוט של משרד האנרגיה בתוכנית המאיץ, בהובלה של מורן ושל יקיר, הפרויקטור שלנו, תוכנית של משרד האנרגיה למיטוב השימוש באנרגיה, בעיקר בעולמות החשמל. אנחנו עוד פעם הופכים להיות מודל לזה, למשל כל התאורת רחוב שלנו באזור המלונות, בטיילת והכל, זה הכל תאורה חכמה. אנחנו על כל אזור המלונות משלמים בקושי 1,500 שקל חשמל.
חכמה או סולארית?
חכמה. תאורה חכמה, עוד לא סולארית. סולארית, כמו שאתם רואים פה בחנייה, אנחנו הולכים ומקימים. והיה לנו סיור עם היושב ראש החדש של המועצה הדתית, אנחנו שייכים למועצה הדתית, בקעת הירדן, מגילות בים המלח. יש יושב ראש חדש למועצה, ואנחנו, היה לנו סיור היכרות איתו, בתקווה שנצליח גם להוציא ממנו כסף לשפץ את הבית כנסת בנאות הכיכר, מה שלא עשינו הרבה זמן. לפנינו השבוע, יש לנו שבוע מעניין, יש סיור עם מנכ״ל משרד הפנים רונן פרץ, משותף לנו ולמועצה מקומית מיתר, על הבקשה המשותפת שלנו להחזיר את חירן לשטח השיפוט של מיתר. יש סיור במקום, במקביל ובאותו יום יש סיור עם מנכ״ל משרד ההתיישבות אבי מאיר בנושא של סיור היכרות עם הוועדה שבוחרת את גרעיני ההתיישבות ליישובים החדשים המתוכננים ביתיר ובמבואות ערד. אז גם הסיור הזה מתקיים.
יהיה לנו נציג מטעמנו שם?
כן, כן, מהמועצה, כן. אחד, כרגע לגרעין של יתיר, כי יתיר הולך להיות בשטח המועצה, ובמידה במבואות ערד יהיו בשטח המועצה, אז כמובן שגם במבואות ערד.
תראו למחנה יתיר.
היישוב יתיר, מחנה יתיר זה
בית יתיר.
בואו נעשה סדר. מה שקוראים ליישוב יתיר זה בצדות יהודה.
נכון.
שם הפורמלי
נכון.
שם. הולך לקום צפונית לחירן, דרום מזרחית למיתר, יישוב כפרי של ארבע משפחות בשם יתיר.
שזה דרור?
לא. ליד דרור.
אוקיי.
צפונית לדרור.
אוקיי.
הוא במובלע דרור.
הבנתי.
כשדרור יצא מאיתנו, הוא יצא מאיתנו גם כן.
הבנתי.
כרגע הוא אצלנו.
אוקיי.
וכל עוד הוא אצלנו, אנחנו רוצים להיות מעורבים, ומי יחיה שם?
יתיר זה לא קלט דתי?
אלה יישובים עם בעלת קליטה או שזה...
כן, כן, כן.
כי פסור לו, יתיר דתי.
איפה?
מי?
יתיר.
ביתיר? חבד.
חרדים.
חבד, כן.
גרעין של חבד.
חבד,
לא, רגע, רגע. חבד צפון אמריקה, כי כשישבתי ואמרתי חבד קפצו, לא, 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 זה חבד צפון אמריקה, כי גם אצלהם זה דרבי, זה בדיוק, יש שם ניואנסים שאני פחות מכיר, זה גרעין של חבר'ה, יש כרגע 15 משפחות שיושבות כבר 4-5 שנים בבאר שבע, מחכות לעלות לקרקע, זה גרעין שרוצה לעלות לשם, אבל בסוף יש ועדת קבלה, של מוביל אותה משרד ההתיישבות, לנו יש שם נציג, והוא יבחר איזה גרעין מיועד לכל יישוב. בחלום שלי אני יכול להגיד שבמבואות ערד יש 3 יישובים, כלומר 4, 1 בדואי, ואל קסום אני רוצה יישוב דתי, יישוב חילוני, יש גרעין של התנועה הקיבוצית, ויישוב אחד מעורב. זה החלום שלי למבואות ערד.
האמת שאליהו הוא יישוב מעורב והוא מדהים.
כן, במערבה גם יש יישוב מעורב מאוד מדהים, והיישוב המעורב הכי מדהים שיש זה כפר אדומי. באזור גוש אדומים,
כן.
יישוב מאוד מאוד מעניין. אנחנו בשלבים האחרונים של פיתור מנהל לפנימייה, יש לנו השתתפה כללית של המו"פ המדעי, יש לנו פה ביקור של צוות הנצ"מים צוות הניצבים של משטרת ישראל, עושים פה סדנה לפיתוח מנהיגות. מגיע אלינו לסיור דוקטור אראל סער, שהוא המנהל החדש של האגף לחינוך התיישבותי. למי שלא מכיר, במשרדים מסוימים, נגיד בשיכון, בחינוך, יש, נגיד במשרד השיכון יש מנהל מחוז דרום, חיפה, צפון, ירושלים וזה, ויש סמנכ"ל להתיישבות חקלאית, והיא אחראית על כל ההתיישבות החקלאית, לא חושב באיזה מחוז זה, כנ"ל במשרד, במשרד החינוך. יש מחוז דרום, צפון, לא משנה זה, נגיד בבית ספר היסודי שלנו שייך למחוז דרום במשרד החינוך, הפנימיה והתיכון, כל התיכונים וכל הפנימיות בארץ שייכות למינהל החינוך התיישבותי, שהוא אגף בתוך זה, הוא מקביל למחוז בתוך הזה. אז יש, אחרי הרבה שנים התחלפה מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי, ויש בחור חדש, דוקטור סער, אריאל סער, והוא מגיע אלינו לסיור, במקרה באותו יום, כל הסיורים שלנו מתנגשים, מגיע אלינו לסיור גם תמיר בן משה. תמיר בן משה הוא סמנכ"ל מינהל ופיתוח מערכות חינוך, והוא בעצם אחראי על כל הבינוי במשרד החינוך, מגיע אלינו גם לסיור באותו יום, והולכת לה, יש שינוי בניהול של היישוב בהר המסע, מזכיר היישוב נועם שטייל מסיים את תפקידו, בימים הקרובים מחליף אותו דוד שיין, כרגע כממלא מקום, ואנחנו ניפגש עם דוד ועם עם יושב ראש האגודה החדש שנבחר שם על, לפגישת היכרות, וכדי להמשיך את העבודה שלנו מול היישוב. עכשיו הנושא הבא אני רק אציג אותו, ואחרי זה אני אצא שתוכלו לקיים עליו דיון. הנושא הבא זה בקשה לאישור מתן מתנות על ידי ראש הרשות. על פי חוזר מנכ״ל ראש הרשות שמוזמן לאירועים כאלה ואחרים, מותר לו לתת מתנה עד גובה של 240 שקלים. אני לא נכנס למה, מי ומה, לא מתווכח עם חוזרי מנכ״ל, קטונתי, אממה, בזמנו ראש הרשות הקודם קנה כרטיסי גיפט קארד בשווי של 240 שקל, ולא יודע, כן, לא, מה הוא עשה איתם, לא נכנס לזה. אני בעצם מבקש מהמליאה לאשר לי מה שמותר על ידי חוזר מנכ״ל, אני רק צריך אישור מליאה, שבמקום שאני אתבזה ויצריך לתת גיפט קארד בתור מתנה לאירועים שאני מוזמן אליהם כראש רשות, שאני אוכל לשלם את ה... בצ'ק או בהעברה או בכל דרך שניתן לשלם, ואני אקבל זיכוי של 240 שקל במקום לתת גיפט קארד בתוך ה... בתוך הזה. זה ה...
יש שני היבטים. אני אולי נקיים רגע...
כן.
אולי באמת יצא, כי נעשה, נציג את שני החלקים ונעשה גם הצבעה.
כן.
כן, בסדר?
בסדר. יריב? תפתחי רגע את זה.
בטוח.
יריב?
כן.
יופי. אתה בשיטת הסניוריטי, אתה חבר מליאה הכי ותיק פה, אז תמלא את מקומי בבקשה בדיון.
הוא צעיר.
בסדר גמור. הוא צעיר. מה לעשות? הוא הכי הרבה זמן חבר מליאה, אך בא אחריו. זה יורם שהחליף את נמרוד.
לא, אפשר להוריד את השיתוף רק, שפחות אני יכול קצת לראות אתכם. אני רואה שיתוף עדיין.
עכשיו אתה רואה, נכון?
הכל סדר את זה, איך שאתה רוצה.
אוקיי.
זהו,
בואו... בסדר, לא, אני לא רוצה, ורד אלייך.
כן, רק אגיד לכם את המקור הסטטוטורי, זה חוזר מנכ"ל כללי מיוחד של משרד הפנים, 4/2017, שהוא מגדיר השתתפות במתנות שראש המועצה ונבחרים בשכר מוזמנים מתוקף תפקידם. בעצם הבקשה פה היא כפולה. אחד, לאשר לראש המועצה לתת מתנות באירועים שאליהם הוא מוזמן מתוקף תפקידו. הוא כמובן ישלם לא במזומן, אלא בדרך שאפשר לעקוב אחרי התשלום, שזה צ'ק, או באמצעות אפליקציות יהודיות. אתם מכירים את זה, בטח מגיעים לאירועים, ובעל האולם נותן לכם אפליקציה, ושומעים? סליחה, אולי יש כאלה שלא. וזה כמובן כפוף לתקרה של החוזר, שזה 240 שקל לאירוע, ותקרה שנתית של 12,400. זאת בקשה אחת.
אירוע בשבוע.
אירוע בשבוע? אני לא יודעת, אין לך כל כך...
12,000, ופחות או יותר אירוע בשבוע.
למזלכם, אתם לא רשות ענקית, עם מיליארד תושבים, אז כן. פחות נורא.
זה קל.
כן, והחלק השני של, של הבקשה, זה יעביר לכם בכמה בקשות, בכמה אירועים מדובר פחות או יותר בשנה, זה ראש המועצה השתתף בשישה אירועים בשנת 2024 מתוקף תפקידו, ונתן צ'קים או העברות אישיות שלו לשישה אירועים, יש לזה הסמכתאות, אז הוא מבקש החזר של 1440, זה 240 כפול שישה אירועים, וכמובן שצריך להציג בחפוף להצגת הסמכתא על העברת סכום המתנה וצילום ההזמנה לאירוע. עכשיו רק לציין שזה לא עובר משנה לשנה הסכום, זאת אומרת אם לא ניצלת את כל ה-12-400 בשנה זה לא עובר לשנה הבאה, אלא צריך לנצל את זה כל שנה ולבקש ולקבל את ההחזר עד ה-31 בינואר בשנה הבאה. זהו.
גירושים.
יריב, תארגן הצבעה, אתה...
קודם כל, למי שיש משהו להגיד על זה?
כן, סתם, יש לי שאלה, לא, סתם שאלה. מה, זה כאילו משהו שהמועצות, שמוסכם במועצות אחרות גם?
מה השאלה, סליחה?
זה משהו שמוסכם כאילו במועצות אחרות, כאילו 12,000, זה סכום כזה...
זה קבוע, יש כאילו חוק לזה?
כן, זה קבוע, זה סכום, הסכום הזה ניקח מתוך עוזר המנכ״ל, זה לא סכום שאנחנו החלטנו, ואתם יכולים להחליט שאתם פחות מזה, אבל זה הסכום המקסימלי לפי חוזר המנכ״ל.
זהו, אז אני אומר כאילו מה, הממשלה אומרת מותר ל...
שר לך תקרה, שר לך תקרה של אירוע בשבוע, זה היה תקרה.
אני אומר, תראה, זה מיועד... אנחנו אומרים, אז השאלה פה לאשר מה
הסכימה. כל הרשויות המקומיות, ויש רשויות מקומיות, אתה יודע, לא יודע, ראש עיריית תל אביב, אולי הוא באמת פעם בשבוע באירוע, אין לי מושג, אבל זה מה שקובע משרד הפנים כתקרה, וכתוב בנוהל שמליאת מועצת הרשות רשאית להחליט על המתנה שתוגש, ובלבד שערכה לא יעלה על הסכום המרבי הפטור ממס. הסכום המרבי הפטור ממס זה לפי רואה חשבון של המועצה, 240 שקל נכון להיום. זה מתעדכן, אגב, מה שלא צמוד ולא מתעדכן, זה התקרה של ה-12-400. זה קבוע.
איך זה הגיוני שלא תתקן, תקרה? צריכה להתעדכן ביתם.
אבל היא לא כתוב שהיא צמודה, וכאן זה כתוב שזה לפי הסכום המרבי הפטור ממס.
כזה, את זוכרת?
כן,
לא משנה, זה אנחנו בשישה אירועים בשנה, זה לא כך משנה.
זה לא, סתם השאלה כאילו מאיפה זה מגיע.
לא, עניתי על הצמדה לגג של ה-12-400.
תראו, אני חושבתי את רואה חשבון של המועצה על זה, הוא אמר שזה באמת הקלה, והוא חושב שזה יתוקן בקרוב, אבל מה שכתוב זה שהסכום של ה-240 הוא הסכום הפטור ממס, אם הסכום הזה משתנה, זה מתעדכן בהתאם. אין נורא מקבילה ל-12-400. אבל עוד פעם, אנחנו לא מתקרבים בכלל לתקרה, אז נראה לי פחות רלוונטי.
פטור ממס זה לא מדד. פטור ממס זה לא מדד.
לא, אבל זה מתעדכן די פעם. בהחלטות ממשלה, זה מתעדכן.
פטור ממס, אומרים שבעצם אתה לא מטיל, כמו בשכר, לחייבי שכר, אתה מטיל על זה מס. ואז הוא מקבל את זה בנטו או משהו כזה. הוא מקבל את זה כאילו כתשלום חזרה במשכורת, כאילו, לא כחלק מהוצאות השכר, אלא כחלק מהחזר.
נכון, זה החזר.
ולכן זה לא רלוונטי מה יש שיעורי המס לתקרה. זה כן הגיוני. זה לא מדד.
מה שאתה אומר בו הקשר הזה, אני אומר...
בסדר, זה אבל אנחנו לא עכשיו איך זה הופיע בתלוש ובהחזר הוצאה על הזה. זה פחות חשוב עכשיו, אנחנו מה משנה. אנחנו בשלים להצבעה?
מה, השאלה לא שהייתי...
הוא
חייב את זה שובי ב... ל-240, הוא מוכרח שובים על זה.
אבל היא אומרת שהוא פטור ממס.
הוא פטור ממס. הוא לא משלם מס על ה-240, הוא קבל החזר. הוא הוציא כסף מהכיס, הוא קבל החזר.
זוכר שהוא אמור להיות חויב על זה בשובי, אבל לא, אני טועה, אני טועה. זה גם לא קריטי, נראה לי כל כך...
לא, זה להחלטה לא משנה, אבל תבדקו את זה בלי קשר.
עידן, זה לא משנה, אתה מגלם את זה בתלוש גם אם כן, זה לא חשוב, זה כמו החזר רשל, החזר הוצאות, זה לא עכשיו משנה איך זה מופיע בתלוש, אבל הוא יקבל 240 מיליון.
אני אבדוק, עוד אין למה זכו לי שכן, אולי באמת היה איזה משהו
שחקת לעבר. כדאי לפרסם לציבור כדי שלא יזמינו את ניר.
המנה עולה יותר.
לא, אפשר, כדאי לפרסם שיש עוד 40 ומשהו אירועים שיכול להיכנס עליהם.
אה, אוקיי.
אני
אפשר להצביע?
כן.
אז בוא נצביע, מי שבעד שירים את היד.
בעד.
יורון?
עדי, את קלטת? נראה לי זה פה אחד כולם.
כן. טוב,
זה הכל לניר. אל תגידו לו שהחלטנו, כן.
דווקא אפשר לשאול אותו, זה בסדר, זה פחות.
שיהיה במתח.
מוקסי מיילים,
נכון.
נו, נפלת הזמן. תגידו לו שהוא שר 200.
אבל 180,
כן, בדיוק, בדיוק. המס עליך.
מי שמזמין אותי פה לאירוע, תקבל, תקבל, תקבל
גיל. ניר, הוא שר, ניר, הוא שר 180 פשוט. מה? 180, מתוך 240, 180.
אחרי דיון סוער.
סקירת תיקי השקעות, עידן.
טוב, שלום לכולם. יש מצגת שקיבלתם אותה בחומרים, סקירה כללית, זה לא איזה משהו לאישור, זה רק לידיעה. פעם בשנה אנחנו סוקרים את תיקי השקעות. יש ועדת השקעות במועצה שמורכבת ממני, ממורן, מנכ"לית המועצה, וממהנדס המועצה, גלעד. כמו שהסברתי בעבר, כסף שזמין שיש למועצה הוא לא שוכב סתם בעובר ושב, הוא כמובן מופיע, עובר לתיקים, בתיקי השקעות של המועצה. המועצה מנהלת את כלל הכספים שלה על פי חוזר מנכ"ל, שכבר אני אציג שנייה את העקרונות שלו. במקום עד שאנחנו בעצם צריכים להוציא את הכסף, אנחנו מנהלים אותו בטעם על פי החוזר המנכ"ל עד לביצוע שלו בפועל. רגע שתראו את זה גם פה, אתם צריכים לראות את זה שם או שכולכם רואים את זה ב... כולם רואים במחשבים, נכון? זה יחסוך לי לסוף.
כן, רואים את זה, רואים את זה.
סבבה. סך הכל תיקי ההשקעות של המועצה נכון ל-30.9.2024, כי אם נקח קצת בדיעבד הדוחות, זה כ-82 מיליוני שח. התשואות לשנה קודמת, לשנת 2023, היו חיוביות של 4.4%, והתשואה השנה נכון עד לסוף ספטמבר הייתה 3.4%. בשנת 2023 זה מבטא רווח של כ-3.4 מיליוני שח, ב-2024 זה רווח של כ-2.65 מיליוני שח, רווחים מצוינים באופן יחסי ל-2023-2024, באופן יחסי להיקף ולתמעיל ההשקעות שמותר לנו ושכבר נדבר עליו. כמובן שהיו גם בעבר שנים שהם פחות טובים, כמו 2020, שנת קורונה, ב-2018, אם אני זוכר נכון, שנים שהם היו קצת יותר קשים מבחינת השקעות. אני מניח שכולנו פחות או יותר מכירים גם ברמה האישית, רק שפה זה בהיקפים קצת יותר גדולים.
תלוי אצל מי.
אם אני מתייחס לחלוקה, אנחנו הגופים שמנהלים לנו את התיקים, זה גופים שאנחנו יוצאים אליהם במכרז, פעם בחמש שנים. מי שזכה במכרז האחרון זה הראל, מגדל ופעילים. כמובן שוועדת השקעות יכולה לחלק ולהחליט האם היא רוצה לשים בגוף כזה סכום אחד, להעביר בין גוף אחד לגוף אחר. יש לנו גם חברה, זה א' חפץ, שגם הם ממכרז, שמלווים אותנו בוועדת השקעות, מבצעים לנו בקרה לתיקים, בקרה, הם לא מתערבים במדיניות של מנהלי התיקים, אבל הם כן בודקים שאחד העמלות שאנחנו שומעים זה כנדרש, שהמנהלי התיקים עומדים יחד עם החוזר מנכ״ל. לדוגמה, התמעיל של החוזר מנכ״ל מדבר על עד 10% במניות, ורק בשוק הישראלי, אסור לנו להשקיע נגיד בארצות הברית, ב-S&P וכאלה, אז עד 10% במניות, עד 40% באג"ח קונצרני, אג"ח ממשלתי כל השאר, וגם זה בדירוגים מסוימים. אז כמובן שהם בודקים את זה, סתם אם אנחנו הולכים לשקופית האחרונה, שקופית 5, אז בחודש מסוים הראל היו 10.2% במניות. זה הרבה פעמים מגיעת פערים, הם ישר קיבלו התראה, הם טיפלו בזה במיידי והחזירו, זה כי אנחנו מחויבים כמובן לחוזר מנכ״ל. כל כסף שמושקע
שם... חפץ גם מבקר את המקצועיות של הגופים האלה
שמתקלו? אנחנו מבצעים באמת דיונים על המגמות. אם אנחנו רואים שגוף אחד בצורות או בחלק מהדברים משהו לא סביר שם, אז אנחנו יכולים להעיר, אבל בסוף לכל בית השקעות יש מדיניות מסוימת, ולא אומרים לו להשקיע, נגיד, קח את הנייר הזה, תמכור אותו, תעביר לנייר אחרת. זה לא ההתעסקות לא של חפץ שלנו, אבל יותר במגמות הכלליות, בסדר, ובטווח. בסוף התיקים הם עושים במצטבר תשואה מאוד יפה, וכמובן שאנחנו מאוד מאוד מוגבלים במסגרת החוזר מנכ"ל במה אנחנו יכולים להשקיע ובמה לא.
החוזר מנכ״ל לא מאפשר לנו לסכן את הכסף.
אבל תיקון עכשיו בחוק ההסדרים.
אבל זהו.
זה נקרא סיכון נמוך.
להגדיל את האפשרויות של ההשקעה.
להגדיל את
את האפשרות של סיכון? יכול להיות טוב בחלק מהדברים.
אני הייתי נזהר מ
שיקולים שאנחנו עושים. בכל מקרה החוזר כרגע.
גם המילה, הגופים שאנחנו משקיעים בהם נקבעו במכרז.
אמרתי, הגופים שנקבעים נקבעו במכרז. אפשר כמובן להקטין חלק מההיקפים בגוף כזה או בגוף אחר. עד היום לא היו לנו בעיות, וכל הגופים בדרך כלל עשו צורות דומות, גם רואים את זה בשקופית 4, עשו צורות דומות. יותר מזה, גם כשאנחנו מסתכלים, אנחנו מוכנים נגיד מגמה מסוימת. אם היה סתם דוגמה גוף, כאיזה מונחים, השקיע במחמים יותר ארוכים, זאת אומרת הוא לקח במסגרת המגבלות שלו סיכונים קצת יותר גבוהים, אז בשנה שהיו הפסדים, אז הוא הפסיד קצת יותר, בשנה שיש רווחים אנחנו מצפים שהוא ירוויח קצת יותר, כל עוד שהוא שומר על המדיניות ולא טעה פעמיים כביכול. ולשמחתנו אנחנו רואים את זה לאורך השנים, שזה בעצם, רואים את זה פה בהקשר של פעילים לדוגמה, שזה פחות או יותר המדיניות שלו.
יאללה, אתה מעביר שקפים?
לא, לא אמרתי, כי כולם רואים את זה באלף.
תעביר לנו שקפים, תעביר לערב.
מה עם אלה כולם? מה עם אלה שלא רואים?
הנה, בוא אני אעביר לך.
הנה, זה.
זה?
לא, לא, אחד אחרי.
אחד.
לא, זה, כן, לא, את הטבלה.
זה?
לא.
זה הטבלה?
חמש, חמש. לא, את הטבלה. לא.
עושים את הטבלה הראשונה, הראשונה.
זה.
זה, זה היה בזה.
שיר את השיר.
בסדר, אבל כן, שכחתי שיש בזום, אז רצתי פה עם האלה, כי אני עם שניים קשה. זהו בגדול, זה הדיווח בגדול על השנייה לגלגל הזה, איך זה עובד. המועצה יש לה תקציב רגיל שמוציאה את הכספים על השוטף, חלק מהעודפים שלנו הולכים לתקציב הפרויקטים בקרנות שלנו, כל כסף שהוא בעצם פנוי ברגע מסוימת מועבר לתיקי ההשקעות שלנו ומייצר שם
עוד קצת כסף.
כן, וזה מנגד הכסף הזה, זה כנגד ההתחייבויות של המועצה בעצם לדברים אחרים. זה פחות או יותר הגלגל שלנו על הכספים של המועצה. זהו, זה בגדול.
זה בעצם דרך להחזיק את הכסף במקום שישכב בעובר ושב.
דרך אגב, בעבר אפילו לא היה ניתן להשקיע ב-10% במניות, שינו זה רק בפברואר 2020, והרבה רשויות כמונו, נגיד גם בגלל הקורונה, חיכו קצת עם המעברים ועשו כמה צעדים נכונים לזמנו. אבל החוזר היה לא רק בזה, גם באג"ח הקונצרני הוא היה כמעט, היה ניתן כמעט רק איזה 80% באג"ח ממשלתי, עכשיו פתחו זה קצת ואולי יפתחו זה עוד יותר, חושב שזה יהיה מבורך. בסך הכל המועצה, בגלל ההיקף היחסית גדול שלה, מביאה צורות מאוד יפות ומצטבר ורווחים יפים למועצה.
בניקוי אינפלציוני זה משאיר
כסף? השנה האינפלציה היא משמעותית, אז זה כמעט לא נשאר לך יותר מדי בריאלי, ויש שנים שכן, שהאינפלציה הייתה כמעט אפסית, או ביעד לפחות, והצועה הייתה יותר, ויש גם שנים שהפסד, אבל במצטבר השוק העתיקים רווחי, גם ריאלית, ריאלית זה כמובן קטן יותר.
טוב, תודה עידן. הנושא הבא, שני נושאים שהם די דומים אחד לשני, הצבת גלד לזכרו של הרצל נאור, בקשה שהגיעה לנו מפעלי ים המלח. הרצל נאור היה אחד ההידרולוגים המרכזיים במדינת ישראל, הוא היה מה?
הוא היה ממשות המים, במקורות, הוא התחיל במקורות.
הוא התחיל במקורות, הוא ממקימי רשות המים, עבד הרבה, רוב מי שנמצא היום ברשות המים ובעולם ההידרולוגי, דרך אגב, מעולם השיטפונות אני למדתי מה ההבדל בין העולם המטאורולוגי והעולם ההידרולוגי, השכלה כללית. העולם המטאורולוגי אומר איפה ירד גשם וכמה גשם ירד, העולם ההידרולוגי הוא מה יקרה לגשם הזה שהוא יגיע לקרקע, לאן הוא יזרום ואיך הוא יזרום ובאיזה עוצמות הוא יזרום. אז זה הדיוק. אז הרצל היה, א', הוא היה גם איש שירותי הביטחון בעברו, הוא היה איש של שירותי הביטחון של פעם, עם רקע ביטחוני מאוד מאוד עשיר, אחר כך שהוא פרש, התעסק בעולם ההידרולוגי, היה ממקימי רשות המים, והיה איש שהשפיע גם הרבה על הפעילות של מפעלי ים המלח, בכל הגלגולים שלהם, מסכים את חברה 95, מפעלי ים המלח הייתה חברה ממשלתית בכלל, לא הייתה חברה פרטית, ולכן לזכרו, הייתה בקשה של מפעלי ים המלח להקים גלד לזכרו, הגלד יוקם בשטח של קידוח של מפעלי ים המלח בנחל חמר, עבר את אישור ועדת הנצחה, ולכן צריך גם לעבור אישור מליאה, הגלד יוקם בשטח של קידוח המים של מפעלי ים המלח, כמובן יתוחזק, יופעל על ידי מפעלי ים המלח, מכיוון שעבר בוועדת הנצחה, אז צריך גם לעבור פה, נכון, צריך אישור, מורן.
מה? כן,
מגיע. מקום יותר, מקום יותר...
לא רצינו.
פומבי?
הם רצו, הם רצו לשים את זה במבואה שאנחנו מתכננים עכשיו בנחל חמר, ואנחנו כמדיניות של המועצה, משתדלים לא לעשות את זה בשטחים שהם באחריות המועצה, כי יש לנו כבר אירועים כאלה שאחרי זה באים המשפחות ודורשים שנתחזק ונפעיל ונחזיק ונעשה ככה ונעשה ככה, ולהתעסק בהנצחה זה מאוד מאוד אמוציונלי, ומצד אחד אנחנו לא רוצים להפוך את כל האזור הזה לאתר הנצחה אחד גדול, מצד שני בגלל זה קמה הוועדה, בוחנת כל בקשה כזאת, ואנחנו גם משתדלים שמי שמבקש גם תהיה את הדרך שהוא יתחזק את המקום, ולכן זה... זה שם, וזה די קרוב לאתר שאנחנו בונים בנחל חמר, ככה שזה יהיה נגיש יחסית לציבור, אז אני מבקש מהמליאה לאשר את הבקשה בעצם, לאשר את ההמלצה של ועדת הנצחה, ולאפשר את ההנצחה של הרצל טהור בנחל חמר. תודה.
יורם.
יורם איתנו.
מאשר, מאשר, מאשר.
ובנוסף הייתה בקשה של חטיבת אלכסנדרוני, חטיבת אלכסנדרוני למי שלא יודע, בחורף 49 כבר סוף המלחמה, הגיעה החטיבה למפעל האשלג, מה שהיו מפעלי ים המלח, בדרך דרומה לשחרור אילת, ואז אמר שמריה רוטמן, אנחנו לא יורדים לאילת בלי שאנחנו הולכים לשחרר את אנגדי ואת מצדה, אמרו לו מה אתה רוצה, הוא אומר אני רוצה שתי דוברות של המפעלים ואני, ומחלקה, קיבל שתי דוברות של המפעלים ומחלקה, שט לאורך הים, ירד בעין גדי, הודיע בקשר שכבש את עין גדי, היה שם איזה 4.5 בדואים שברחו, לא נלחמו אפילו, כבש בעצם את עין גדי ואת מצדה, וככה שוחררה עין גדי ומצדה במלחמת השחרור ונקבעו גבולות המדינה. יש איזשהו ציון לחטיבה באזור עין גדי, נו, ליריב, ליד עין גדי הישנה, בתרגורת.
יש שם שלט, יש שם גלט.
יש שם שלט, הם ביקשו שהמועצה תחדש את השלט שכבר קיים שם, אז אנחנו כמובן הסכמנו לחדש את השלט, וזה אפרופו מה שאמרתי, שברגע שיש... נקודת הנצחה אחרי זה באים בקשות, וזה אז זה מסוג הבקשות שמגיעות, במקרה הזה זה חטיבת אלכסנדרוני, זה צהל, זה קשור להתיישבות שלנו, אז כמובן שהמועצה קיבלה את הבקשה, ומביאה אותה כאן לאישור המליאה, כדי רק לחדש את השלט, ולדעתי ביקשו עוד שלט אחד שם באזור של תל גורן, להוסיף שם עוד שלט, שם או נכון?
לא סדום.
וליד מערת סדום, נכון, נכון. שלט אחד יהיה ליד מערת סדום, במקום שכבר אנחנו שם עם הוועדה לשימור אתרים, עושים שם איזה פרויקט על הבניין הראשון של המועצה שהיה שם, ושלט שני אנחנו נחדש ליד תל גורן, אז אני מבקש מהמליאה לאשר את ה...
עשינו גם את השווקים.
כן, מבקש מהמועצה לאשר גם את הבקשה הזאת של ועדת הנצחה, מי בעד לאשר, תודה.
מאשר.
ובזה הסתיימה עוד ישיבה קצרה, ואני אחזיר בישיבה הבאה את כל השעות שקיצרנו. כן, גבי.
שזה בבקשה אולי בכמה משפטים, מה קורה ועדת ביקורת? למה אין חמישה נציגים שם?
למה שיהיה חמישה נציגים בוועדת ביקורת?
כי איך אפשר להכריע החלטות עם שניים?
לא מבין. אני לא מצליח להבין.
אין ועדות, אני חושב יש לנו גם פה יועצת. ועדות צריכה להיות תמיד מספר איזוגי, שאפשר יהיה לשבת ולהצביע ולהכריע בהחלטות ובשאלות.
לא חובה.
חובה או לא חובה על פי התקנות?
לא חובה.
בוועדת ביקורת?
גם אגב, ועדת הביקורת בקדנציה הקודמת היו ארבעה, אם אני
יודע. נכון, גם בוועדה הקודמת היו ארבעה.
לא, הוועדה התחילה שלושה.
היו ארבעה, אתה זוכר, ג'ני, קורין.
לא, היה בהתחלה שלושה. היה את אין גדי...
היה את נמרוד. נמרוד, ג'ני וקורין. ואחר כך, ואחרי זה היו ארבעה.
כן,
נכון. תראה, בעיקרון, מה שצריך... זה שהתרועה זה גם בכל הוועדות, דרך אגב. הכל זה אי זוגי, יש לזה גם הרבה היגיון. ואפשר בוועדת ביקורת, דרך אגב, מי שתדע, עד שבעה חברי ועדה למנות. לביקורת, מה שכן.
יש אבל מגבלות הרבה על חברי ועדת ביקורת,
כמו שכולם יודעים.
זה בעיה שמי שוועדת ביקורת...
אם יש מישהו בוועדת הנהלה לדוגמה,
הוא לא יכול להיות בוועדת
הנהלה. הוא לא יכול להיות.
ואתה מן הסתם לא יכול, אז יש לנו כבר...
גם לא יכול להיות.
אני לא בטוחה שיש לנו עוד גיא ואנחנו רוצים.
גם לא?
לא.
מה לא?
עוד לא מונס גן. עוד לא גמרתי את שנת האבל על ג'ני, עוד לא מונס גן.
שמעתי מאיזשהו מונה. טוב.
אל תחיה משמועות, תשאל מה שצריך. אוקיי, אז לא.
אז גם סגן, אז אולי לשווה לך
לא... סגן לא יכול להיות בוועדת ביקורת, אנחנו מכירים את זה. כרגע...
גם יורדת
המכרזים. כן, יש לזה כל מיני השלכות אחד על השני, אבל אני כרגע לא רואה בעיה ולא רואה שהם... לא הגיע אליי לפחות. איזשהם סוגיות שהייתה בעיה בוועדת ביקורת של חוסר הסכמות או של... או של הצבעות, או זה, במידה ויגיע, ותרצו, או לא עושים אחד או לא.
התכנסה פעם מתחילת הקדנציה?
התכנסנו פעמיים.
פעמיים?
הוועדה מתפקדת, אני לא... פעמיים. בוא נגיד ככה גם.
לא.
לא?
אחרת היית מוזמן.
מי בוועדה?
הוא חבר בוועדה לפי הרישום ב...
לפי הרישום, אני חבר בוועדת ביקורת.
אני זכרתי משהו, אני אמרתי לכם, אני זכרתי משהו כזה ש...
דדיה?
אז אולי נשמדת, גבי, אז יכול להיות שנשמדת אולי מהרשימה, כי... פעמיים.
סוניה אומרת, יש סכול שיתובה. כן, שנייה. כן, יורם.
כן.
יורם דביר.
לא אמרתי כלום.
נדיה?
תקע לי המחשב רגע.
לי פתוח, מה לא הוציא?
מי בוועדת ביקורת?
מי חברי ועדת ביקורת?
באתר, באתר.
לא באתר,
ברשימות
שלנו.
האתר מעודכן עם כל הוועדות, הכל?
האתר כן, כאן.
זה אמור להיות כבר מעודכן.
כאן. אתם רואים
טעויות, תציפו. לא חפים מטעויות. בסדר, אני אבדוק את זה בכל מקרה. כרגע אנחנו החלטנו לא לשנות בשנה הראשונה את התרגם בוועדות, כי יש השפעה בין ועדות לוועדות.
לא כזה פשוט הוועדות.
השבץ, מה?
ועדת ביקורת, יור אור, חבר גיא, חבר יורם, חבר דורון.
איזה דורון?
סגל.
דורון סגל.
דורון סגל?
כן. יש בעיה באתר.
יקרה מהאתר.
זה מאתר?
כן,
זה כנראה אחרי ש...
לא, הייתה... קיבלנו הערה שהאתר לא מעודכן, והתקנו את האתר לבקשתכם, כאילו... קיבלנו הערה... לא לבקשתכם.
זה לבקשתנו.
לא, קיבלנו הערה...
צריך לחכות את הבקשה?
לא, לא קשור לבקשתכם. קיבלנו הערה, בדקנו, ראינו שהאתר לא מעודכן, התקנו אותו. זה הכל.
אז נדמה לי שהופיע, שאני, השם שלי מופיע ברשימה.
לא, זה לא בהחלטות.
לא. זה לא בא...
אור, גיא, יורם, דורון.
אני לא יודע, פה משהו...
יש פרוטוקול של המליאה.
אני יכול להוציא לך את הפרוטוקול.
לא יודע.
סתם שאלה, חברים. מה הבעיה אם מישהו רוצה להצטרף? כאילו, למה? סתם אני... שיצטרפו כאילו ככל שיותר אנשים, זה לא יותר טוב?
א', לא, כי זה משפיע גם על ועדות אחרות, אחד. שתיים, יש כל מיני בקשות כאלה שלא רוצים להיות בוועדה כזאת, שהיא עומס, שהיא זה, יש כמה וכמה בקשות. ולכן אמרנו בואו נפעל שנה, יש לנו 5 שנים לעבוד, נפעל שנה בהרכב הקיים, ואחרי שנה נעשה רישאפל מחדש, לפי הבקשות של האנשים.
לא, אני באמת שואל.
כי אחת הוועדות למשל הכי פעילות מבחינת כמות התכנסויות זה ועדת מכרזים, שאנשים נדרשים להגיע לפה, לפתוח מעטפות, לסגור
מעטפות.
ואנשים אומרים, חבר'ה, גם ככה הכל בהתנדבות זה קצת עומס, אז אולי תשחרר אותי מפה אולי זה. אז אמרתי, חבר'ה, בואו נעשה שנה, נרוץ, אחר כך נחליף מי שהיה בוועדת מכרזים.
לא, לא, אני בעד, אני חושב שזה חייב.
ניתן עוד התייחסות, למשל אם יש ועדה שמגדירים אותה נגיד שמונה חברים, אז יצחק קוורום בשביל להתכנס, ונניח ארבעה לא מגיעים, אז אין קוורום, אז מי
שתגיע
יושב ומחכה שעה בשביל שיוכל להתכנס.
בדיוק, אני אומר, בואו נרוץ ככה שנה, ואז ניקח את כל...
לא, נראה לי הכי הגיוני. זה אפילו מחויב, כדי שלא בן אדם יישב בתפקיד יותר מדי.
בסדר גמור. טוב, תודה רבה לחברים. גיא, הבטחתי לך. הנה, אני אמרתי ב...
בשביל שעה אני נוסע שעה. בשביל שעה אני נוסע שעה.
אין בעיה. בסוף החודש תזכיר לי,
סגרו את הכביש
מדרגות.
ביי לכולם.
ביי, תודה.
אור חשב.
טוב, אבל יש לי שאלה. כואב לי המוח. לגבי הנושא של... האמת שאנחנו צריכים את טל בשביל זה, טל פאוקמן. אבל בגדול מה שקורה זה שאנחנו העלינו בקשה שכונה ב' לעשות פיתוח בעצם של הגינון ציבורי. זאת אומרת שאנחנו כדי להגיע לשלב ב' של הפיתוח של השכונה,
אנחנו צריכים לשלחת מהסאברס.
כאשר 80% פלוס זה טופס אב. יופי, מכירה את החיים בדיוק יפה. עכשיו, כדי שבעצם אנחנו נוכל ליהנות מצל, של ה, של של השכונה הזאת, אנחנו צריכים להגיע ל-80% פיתוח, אחר כך אנחנו יכולים
לא,
80%
חילוט. עכשיו בעצם מה שאנחנו פנינו למועצה בבקשה בעצם לקחת את החלק של הגינון ולבצע אותו כבר עכשיו. זאת